ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל ויר משם קצה העם. כך מופיע בפרשתנו בפרק כף ב' פסוק מ"א. בלק מלך מואב לוקח את בלעם לכמה מקומות על מנת שיקלל את ישראל. הפסוק מתאר מקום בשם במות בעל, משם בלעם רואה את קצה העם. זוהי הפעם הראשונה בה בלעם ובלק הולכים לקלל את ישראל. מעניין הדבר שרק במקרה זה מתוארת משרת הראייה של בלעם טרום הקללה. אמנם לפני הניסיון השני לקלל את ישראל, בלק אומר שיקח את בלעם למקום שממנו אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, כך מופיע בפרק כ"ג פסוק י"ג. היכולת לראות את כל העם יחד לא עלתה במחשבתו של בלק מתחילה. משום שמעשית על מנת לראות את כל העם צריך להתרחק ממנו רבות או לעלות על הר גבוה. בתחילה בלק לוקח את בלעם ככל הנראה למקום יחסית קרוב שממנו ניתן לראות רק חלק מהעם. אפשר גם לחשוב שבלק לוקח את בלעם למקום סטנדרטי. עובדה כי בלק לא מחפש מקום מיוחד לקללה שאותה הוא מצפה לקבל בתמורה לכבוד שהוא מעניק לבלעם. אין דו שיח אודות המקום בין בלעם לבלק לפני המקרה הראשון. לכן נראה שאפשר לומר שבמות בעל היה ברירת המחדל. הפסוק מתאר כי בלעם רואה את קצה העם. ננסה לצייר שתי גישות בהקשר של ביטוי זה ומשמעותו. ראשית נתחיל בתרגום אונקלוס. כך הוא אומר, ואהבה בצפרה ודבר בלק ית בלעם ועסקי לרמת דחלתי, וחזה מתאמן קצת מן עמה. אונקלוס טוען כי הביטוי קצה העם כוונתו כמות מועטה מתוך העם. כלומר, בלעם רואה רק חלק קטן מן העם, ואפשר לחשוב מפאת הסיבה שלנו לאל, הוא היה קרוב מדי טופוגרפית מכדי לראות את כל העם. לפני שנרחיב את העירייה על הכמות, ננסה להבין את המוטיבציה להביא את בלעם למקום ממנו רואים רק חלק קטן מהעם. ניתן לחשוב כי אין אפשרות אחרת. כלומר, בלק לא מצא מקומות מהם ניתן לראות את כל העם. כמובן שהווה מן הזו לא רלוונטית. משום שהמקום השלישי אליו בלעם נלקח, ראש הפעור הנשקף על פני הישימון בפסוק כ"ח של פרק כ"ג, נראה כמקום שממנו ניתן לצפות בצורה רחבה יותר על עם ישראל. ניתן להשקיף ממנו על המדבר, כנראה שמדובר על מקום גבוה. אם כן, למה לקלל רק את קצה העם? היום אנו יודעים כי כאשר אויב רוצה לפגוע בישראל, לעתים הוא מסתפק בפגיעה אסטרטגית. פגיעה גם בעוטף או בפריפריה, יכולה להיות משמעותית כדי לפגוע במוניטין ובהגנה שהעמים בסביבה חושבים שיש לישראל. מעבר לכך, פגיעה רוחנית יכולה להתגלגל. ברגע שישנה פגיעה בקצה העם, העם מסביב יכול להימשך אחרי הפגיעה הרוחנית. לדוגמה, דת המרגלים, שגרמה למגפה בישראל, היו בסך הכל 10 אנשים, למעט כמובן כלב ויושע. אך הפגיעה הייתה רבה עד מאוד. המסע במדבר לאורך 40 שנה נגזר על ישראל כתוצאה ממעשה שכזה. לכן, כאשר ישנה פגיעה אסטרטגית, גם אם היא בחלק קטן מן העם, יכולה לגרום לרתיעה ופחד אצל כל עם ישראל. התרגום אונקלוס טוען הלכה למעשה כי בלעם רואה חלק קטן מן העם. מהסיבות שאלינו ניתן להבין כי יש פוטנציאל בפגיעה בחלק שכזה. הבחור שור טוען בכיוון זה את הצעד המשלים. כך הוא אומר, וירא משם קצה העם, כל העם מקצה. שרעם כולם עד סוף המחנה. הבחור שור טוען כי בלעם לא רואה קבוצה קטנה של העם, אלא בדיוק ההפך. הקצה מרמז שבלעם רואה את העם מקצה אל קצה. כלומר סוקר בעיניו, בסקירה אחת, את כל העם. בצורה כזו הוא יכול לקלל את כל העם חס וחלילה. כמובן שפגיעה כזו היא מובנת, מחיקה של כלל עם ישראל ברמה הרוחנית. אפשר לומר כי הבחור שור חולק על כיוונו של התרגום בצורה חזיתית. האם האסטרטגיה של בלק ובלעם הייתה ניסיון לפגוע בעם ישראל כולו, או בחלק קטן, וממנו לפגוע בהמשך העם? אפשר כמובן מאידך לומר כי זו רק מחלוקת פרשנית, פרשנות הביטוי קצה העם. רבי אברהם אבן עזרא מסביר בצורה גיאוגרפית את הסתכלותו של בלעם על קצוות העם. כך הוא אומר, וירא משם קצה העם כי הם חונים לארבע רוחות השמיים. אבן עזרא טוען כי עם ישראל היה גדול כל כך, ולכן היו חונים לארבע רוחות השמיים. במצב כזה, לצפות על כל העם בסקירה אחת זו פעולה קשה עד מאוד. במיוחד אם רוצים להצליח להבחין בבני אנוש מתוך הקבוצה הענקית החונה מול בני מואב. עתה נראה את פירושו של רבנו בחיי. כך הוא אומר, והיה משם קצה העם ולא כולם, לפי שהיו חונים בארבע רוחות השמיים. והבלק מתכוון בכל פעם ופעם להעלות את בלעם במקום גבוה, שיראה העם משם, והתכוון אליהם בכוח ההבטה, שיביט בהם, כי זה מכוחות הנפש. וכעניין הנזכר בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, דלי גביני דבעיני למיכזי, דלי לי יאהב בי עיני ונח נפשי. ותם העניין הזה שהנהוג אצל החכמים ז"ל, היה מפני חלישות דעתו של החכם השלם, שאי אפשר לו בלא הרהור תורה, ואפילו רגע. ומתוך שמחלישין דעתו ומחשבתו, נפסקה מהחוכמה שהוא מחשב בה תמיד. ומי שגורם לו כן הרי הוא כמקצץ בנטיעות, וראוי שתחול הכללה עליו. ומזה אמר הכתוב, בוקע עצים מסכן בם. כי הגורם להפסיק ולבקע החוכמה שעץ חיים, ראוי שיסתכן בעצמו. אף על פי שמצאים בחסידי עליון גדולים בחוכמה, שאין דיבורם וחלישות דעתם עושה רושם, כי העניין הוא סגולה בנפש. ומלבד חוכמת האדם, צריך עוד שתהיה סגולה זו בנפשו השכלית. וכאשר יצטרפו בו שני הדברים הללו, שתהיה החוכמה נטועה בו, והסגולה הזאת בנפשו, אז יפלי לעשות בכל מי שיחליש דעתו להיות נכווה בגחלתו. רבנו בחיי מקשר את הסתכלותו של בלעם לכוח ההבטה. כוח ההסתכלות על אדם תלוי כמובן בדרגתו וביכולתו להשפיע. המושג הזה קריאה העולה במסכת בבא בתרא בפרק הראשון, אמנם אינו נפסק להלכה כי מחייב בתשלומים, אך בוודאי מגדיר לנו כי יש בכוחה של הסתכלות ליצור נזק אצל אדם אחר. כמובן יש גם את איסורי הצניעות המתייחסים להבטה במקומות מוצנעים. בלק מעלה את בלעם למקומות גבוהים, כדי שיוכל בלעם ממקומות אלו להשתמש בכוח ההבטה שלו, כדי ליצור פגיעה בעם ישראל. רבנו בחיי מקשר את הכללה עם תלמוד התורה שלומש מפיהם של תלמידי החכמים. תלמידי החכמים צריכים לעסוק בתורה ללא הרף, ואפילו הסתכלות רגעית שמסיתה את תשומת ליבם יכולה לפגוע בהמשכיות של לימוד התורה. להבדיל, כמו שתלמיד חכם אסור שיהיה מי שיפריע לו בלימודו על ידי הסתת תשומת הלב, כך גם רצה בלק לעשות עם בלעם, לגרום לכוח ההבטה שלו המשולב עם הכללה להיות מקסימלי, לנסות לתפוס בכללה את כל עם ישראל. עד עתה הסברנו את קצה העם במובן הגיאוגרפי, כהסתכלות דווקא על הקצה או רצון או יכולת להסתכל מקצה עד קצה. עתה נעבור לכיוון פרשני אחר, הסתכלות על קצה העם במובן האנושי או על חלק מסוים מחלקי העם. נתחיל בתרגום המיוחס ליונתן. וכך הוא אומר, ואהבה בעידוני צפרה, ודבר בלק יתביל עם, ועסקי לרמת דחלתה דפאור, וחמה מתאמן משריית דן, דמהלכין בקצת עמה, דתפרסמו מתחות עני יקרה. בניגוד לתרגומו של אונקלוס, התרגום המיוחס ליונתן מסביר כי קצה העם מדבר על שבט ספציפי. שבט דן היו מהלכין בקצה העם. מחנה דן הלכו בצד צפון בחלק האחורי של המחנה, והגנו על העורף של המחנה. לכן, כאשר בלעם מנסה לקלל את העם, הוא מוצא את ההולכים בקצה העם. שבט דן התברך בגבורה גופנית ובלחימה. מבין המפורסמים משבטו הוא כמובן שמשון אשר נלחם עצמאית בפלישתים. שבט דן עליבא דתרגום היה מחוץ לענני הכבוד. תופעה זו מסבירה למה בלעם בכלל היה יכול לראות אותם. ישנם מדרשים שונים המסבירים למה שבט דן היה מחוץ לענני הכבוד, אם זה מפאת פסל מיכה ואם מסיבות אחרות. אנו יכולים לומר את הדבר הגיאוגרפי הפשוט. אם שבט דן אכן נמצא בקצה המחנה, אם יש שבט שיבלוט החוצה לכיוון שבלעם נמצא בו, הוא שבט דן מהסיבה הפשוטה, ששבט אחר לא יהיה במיקום זה. הסיבות, כמובן כמו שהזכרנו, לבליטה הזו הן מגוונות. עתה נעבור לרמב"ן. כך הוא אומר, והגיד הכתוב כי לא ראה כל המחנה, כי היו חונים ארבעה דגלים לארבע רוחות השמיים. ובפעם השנית אמר לו בלק, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. לומר, גם הפעם הזאת לא תראה הוא כולו, אם הוא הדבר המונע ממך כללתו. אבל כוונו לי משם, אם תוכל. כי אין לי מקום להיראותו כולו משם. חשב בלק, אולי יש באחת הקצוות דגל אנשים צדיקים וטובים, אשר אין השם חפץ דקאו. הרמב"ן מסביר כי בלק חיפש את הדרך על ידי בלעם יצליח לקלל את העם כולו, אך הסתפק בסוף מקצה העם. הסיבה לכך היא כי חשב שאולי יש צדיקים בעם המגנים על העם כולו, ולכן אי אפשר לקלל את כל העם כיחידה אחת. אם כן הוא חיפש מקום שהצדיקים לא מגנים עליו. התברר כמובן למפרע שניסיון פגיעה על ידי כללה לא עובד גם בצורה כזו. עתה נעבור לפירושו של הכלי הקר, שמציג רעיון מפורט וענף על כוונותיהם של בלק ובלעם. וכך הוא אומר, והיה משם קצה העם, לפי שהקצוות עלולים ביותר לקבל נזק, כדרך שנאמר במתעוננים והתוכל בקצה העם, או בקצה ראשון קצין העם, או בקצה האחרון המוקצים שבעם. כי מצד המוקצים יהיו רואים לכללה ממש. ומצד הקצינים החשובים, בנקל להכניס בהם עין הרע, מצד מעלתם. זהו הדרך אשר בחר לו בלעם, שאם לא ימצא מקום לכללם, יכניס בהם עין הרע. ואתה מעיין סנה עיניך וראה השינויים שמצינו בשלושה מקומות. כי מתחילה נאמר וייר משם קצה העם. ואחר כך נאמר אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. מכלל כי בקצה ראשון ראה כולו על ידי ראיית הקצה. ובשלישי נאמר וייר את ישראל שוכן לשבטיו, משמע שראה כולם ממש. ובהו עניין זה, הוא כי מתחילה הציץ בלעם בשורשם של ישראל, דהיינו מקורם וצור חוצבם, אם ימצא בו אבון אשר על ידו תחול הכללה, גם לענפים. כי בביטול השורש יפלו גם הענפים, והוא ראיית הקצה הכולל את כולם, כי האבות כוללים הבנים. ואחר שביקש ולא מצא, חזר להציץ בענפים, אם ימצא אבון בתולדות. וזהו הקצה שכולו לא יראה, כי אין האבות בכלל הבנים. ואחר שלא הביט אבן, לא באבות ולא בתולדות, אמר מעתה כולם בתכלית השלמות. אם כן נכניס בהם עין הרע, השולט ביותר בדבר השלם, מכל צד שאין בו פסולת כלל. כדי מסיק בתנחומה ומביאו הילקוט על פסוק מברך ראהו בקול גדול בבוקר השכם כללה תחשב על בלעם שביקש להכניס עין הרע בישראל על ידי ברכותיו. ועל זה הדרך ראיתי לבאר כל השלושה מקומות וזה סדרם. ויעלהו במות בעל ויר משם קצה העם. זהו חיפוש ראשון אשר הציץ בשורש של אומה ויחפש וימצא כי מתחילה עובדי עבוד הזרה היו אבותינו. כמו שנאמר בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. דהיינו במות בעל, כי אחר הבעלים הלכו, כי בעלו מדונים זולותו התברך. ומשם ראה קצה העם השורש, הוא קצה ראשון, והוא ככולו דמי, כי כל הבנים מסתעפים מן השורש, כשהשורש ראוי לכללה, ודאי תחול גם על ראש הענפים, כי בעבד הזרה פוקד אבון אבות על בנים. ובאה הנבואה לבלעם, כי בלק ובלעם נפלו שניהם בטעות גדול, כי ראש יחוס אומה אינה מן ארם, כי תרח היה חשוב כמת בחייו. עד שהיה אברהם פטור מכיבוד אב ואם. שמע מינה שאינו מכלל ראש יחס אומה זו, אלא התחלת אומה זו מראש צורים זה אברהם. וזה שאמר וישם השלו ויאמר מן ארם ינחני בלק, שהוא רוצה לעשות ראש לאומה זו את תרח, שהיה דר בארם נהריים. מראש הרי קדם דיינו מן תרח שהיה קודם לאברהם, וראהו עובד עבודה זרה, שקים לי בארו האיש אשר יעשה פסל וגומר. לפיכך ביקש לך הרלי יעקב, כי ודאי תחול הכללה הפחותים כהוראת שם יעקב. ולך זו אומה ישראל, כי על ידי זה יזם וחס אפילו אל הטובים שבהם שנרמזו בשם ישראל, על ידי שירו באובדן מולדתם. בתחילת דבריו של הכלי הקר הוא מדבר על נושא אחר שנזכיר בהמשך בקשר למתעוננים. בלעם ובלק ניסו למצוא את המקום שדרכו אפשר לקלל את העם. הכלי הקר מקשר את שלושת ניסיונות הכללה למבנה העם. שורשים, וענפים, ומבנה עץ כולו. ראשית, בלעם ניסה לקלל את שורשי העם, האבות. לאחר מכן, את הענפים, הבנים. לבסוף ניסה למצוא בעץ כולו פגם, ומקום פסולת. מקום הפסולת הוא המקום בו נמצא עם הישראל הפחותים, שאינם גדולי האומה ותלמידי החכמים, הם קצה העם אותו בלעם מנסה לתפוס לבסוף. אך משאלתו כמובן לא התגשמה. היו כמובן עוד טעויות בדרך, כמו הנחת היסוד, כי שורשי האומה הם תרח מארם ולא אברהם אבינו, אך לענייננו החלק החשוב הוא שקצה העם לפי הכלי הקר הם פחותי העם. ונחזור עכשיו לתחילת דבריו של הכלי הקר ונסביר את עניין המתעוננים. מקום אחר שבו הקצה של עם ישראל מופיע הוא בפרשת המתעוננים בפרק י' פסוק א' בספר במדבר, והיא העם כמתעוננים רע באוזני השם, והשמע השם והחרפו, ותבער במאש השם ותאכל בקצה המחנה. נראה מספר פירושים על אותו קצה ונשווה לקצה העם בפרשתנו. נתחיל בספרי זוטה על אותו פסוק, ותאכל בקצה המחנה, רבי שמעון בן מנסיה אומר אלו הגרים שהיו עומדים בקצה המחנה. רבי שמעון אומר ותאכל בקצה המחנה בגדולים שבהם ובמוקצעין שבהן. הספרי מסביר בשתי צורות הפוכות את קצה המחנה של המתעוננים. רבי שמעון בן מנסיה אומר כי הגרים הם קצה המחנה. הסיבה לכך היא משום שאינם שייכים לשום שבט, וממילא אין להם מקום חניה קבוע ומסודר. בוודאי לצורכי חיתון העם משאיר את הגרים מחוץ למחנה כדי שלא יתערבבו עם העם. הגרים הם הסובלים מהאש בפרשת המתעוננים מחוסר מזל, או מפאת שאולי חלקם גם השתתפו בתלונה עצמה. רבי שמעון אומר כי קצה המחנה הם דווקא הגדולים שבעם, תלמידי החכמים. הסיבה לכך שהפעונות מתחילה בהם דווקא היא ככל הנראה האחריות על הנעשה בציבור, או שאולי גם הם חלק משמעותי מהתלונה, כמו במקרה של זמרי בן סלו שהיה נשיא שבט, ודווקא הוא חטא בחטא בעל פאור, המופיע בסוף פרשתנו פרשת בלק. מדרש אגדה מסביר גם כן בשתי צורות הפוכות את קצה המחנה, בצורה דומה לספרי וגם כן לכלי יקר, בתחילת דבריו. וכך אומר המדרש אגדה, ותאכל בקצה המחנה, בקוצים שבמחנה, ושומרים בקצינים שבמחנה. בפירושו השני המדרש אגדה מסביר כי הקצה הם הקצינים, אנשי הצבא ומנהיגי הציבור, בצורה דומה לפרשנות השנייה של הספרי. בפירושו הראשון המדרש אגדה אומר שהקצה הם קוצים. קוצים ניתן לפרש בפשטות כאותם אנשים שאינם חובשי ספסלי בית המדרש ואינם בהכרח רוצים להיות חלק מאחוות עם ישראל. היום אולי היינו מכנים אותם כקיצוניים לכיוון זה או אחר. ברמה הרוחנית סביר לומר כי הם נמצאים בקבוצת הרשעים או בתחתית קבוצת הבינוניים. לפי פירושיהם של הספרי ומדרש אגדה אנו יכולים להקביל את קצה העם בפרשתנו לקוצים או גרים, כאשר הגרים מתייחסים לפרשנות הגיאוגרפית והקוצים לפרשנות שמתייחסת לפן האנושי. הפרשנות הדומה של קצה המחנה כגדולי האומה לא עלה בקנה אחד בפשטות בפרשתנו ופרשנות לקצה העם. נסיים בדבריו של התולדות יצחק על המתעוננים. ולזה אמר, ותאכל בקצה המחנה, פירוש, כמו שמקין לפרידה שאינה רוצה ללך, מקין אותה באחוריה כדי שתלך לפנים, וכן הקדוש ברוך הוא שרף בקצה המחנה, פירוש באחורי המחנה, לפי שהיו אומרים להתנה ראש ונשובה מצרימה. פירושו הציורי של התולדות יצחק מדמה את השריפה בקצה המחנה למכה באחוריה של בהמה על מנת שתלך. כך גם האש שרפה באחורי המחנה. פירוש זה דומה לפרשנות הגיאוגרפית שאלינו בקצה העם. לסיכום, ראינו שתי גישות בהקשר של קצה העם. שיטה גיאוגרפית שמתייחסת לאזור שבילעם היה יכול לראות, ושיטה אנושית שמתייחסת לקבוצת האנשים שבילעם אכן ראה, שבדן, הפחותים בעם וכולי. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם מקרי קצה. מקרי קצה הם מקרים שבוחנים נקודות חלשות בתוכנה. לדוגמה, כאשר אנו רוצים לבנות מחשבון פשוט שמבצע פעולות מתמטיות, מקרי הקצה המוכר ביותר הוא חלוקה באפס. הידוע לכל עוד בימי הבית הספר היסודי הוא שכאשר מחלקים מספר באפס אמורים לקבל משהו לא מוגדר. בהתבוננות מתמטית מדויקת אנו יודעים כי הדברים מוגדרים אחרת. אך לצורך העניין מחשבון פשוט צריך לדעת שאי אפשר לחשב דבר שכזה. וצריך לדעת להתייחס אם לכתוב על המסך לא נותן לביצוע או משהו בסגנון הזה. בצורה דומה, כדאי לשים לב כאשר מפתחים תוכנה שמתייחסת לתחום המספרים 1 עד 9, במידה והמשתמש הכניס את הקלט 0. כאן, חוסר החוקיות נובע מהכלל שהתוכנה נבדתה לפיו. סביר להניח שהמתכנת כותב תוכנה שמותאמת לספרות. אך עדיין יש להתלחס למקרה הקצה של משהו שאומנם מוגדר בעולם כספרה, אך במקרה שלנו זהו מקרה קצה. יכול להיות שכדאי גם להתייחס למקרה של 10 משום שהוא קרוב ל-9, אך אין צורך להרחיב כאן את הדיבור בנושא זה. מקרי קצה נוספים יכולים להיות מה קורה כאשר התוכנה שאנו מריצים דורשת משאבים רבים מהמחשב, ואז המחשב צריך לדעת להתמודד עם זה, ואיך לנהל את המשאבים שלו, איך התוכנה אמורה להתמודד עם חוסר משאבים. אך מקרי הקצה כמובן הם תלויים הקשר של תוכנה מסוימת, מערכת הפעלה וכו'. הסברנו בקצרה את נושא מקרי הקצה, כעת נקשר את שני התחומים. בלק לקח את בלעם לאזור בו רואים את קצה העם, שם הוא יכול לראות את החולשות של עם ישראל. לפי השיטות שראינו, הן הגיאוגרפית והן האנושית, בלעם מחפש את הקצה, החשוף לעיניו, שבו אפשר לפגוע. בדיקת מקרה קצה חשובה בכדי להפוך את המערכת לגמישה ובטוחה. מקרה הקצה של בלעם לא שיבש את המערכת, אלא להפך, גרר תגובה מפתיעה ביותר, ברכה. כאמור, הוא חיפש את מקרה הקצה, אך למען האמת, הניסיון שלו לנצל את מקרה הקצה לא עלה לצרכיו. בצורה טובה? לסיכום, ראינו שתי שיטות מרכזיות בהבנת קצה העם. לאחר מכן, הסברנו את נושא מקרי הקצה. קשרנו את שני התחומים דרך שתי השיטות בפרשנות קצה העם. שבת שלום.